טוב, אנחנו סיימנו בשעה טובה פרק ג' בבשורת יוחנן, והוא נשיך עם פרק ד' על המפגש הנורא מיוחד של ישוע האדון עם האישה השומרונית, ומשתדל גם מהמפגש הזה להפיק כמה לקחים רוחניים חשובים. נקרא את 15 הפסוקים ונעבור לאט לאט. ויהי כאשר נודע לאדון כי שמעו הפרושים אשר ישוע העמיד והדביל תלמידים הרבה מיוחנן, ואולם ישוע הוא לא הדביל כי עם תלמידיו, ויעזוב את ארץ יהודה וילך שנית הגלילה, ויהי לו לעבור בארץ שומרון, יבוא לעיר מערי שומרון ושמה סוחר, עם ממול חלקת השדה אשר נתנה יעקב לבנו ליוסף. ושם באר יעקב, וישוע היה עייף מן הדרך, וישב לו על הבאר, והעת כשעה השישית. ותבוא אישה משומרון לשאוב מים, ויאמר אליה ישוע, תני נא לי לשתות. כי תלמידיו הלכו העירה לקנות אוכל. ותאמר אליו האישה השומרונית, אין יהודי אתה, והכחה תשאל ממני לשתות, ואנוכי אישה שומרונית, כי לא יתערבו היהודים עם השומרונים. ויען ישוע ויאמר אליה, לו ידעת את מתת אלוהים, ומי הוא האומר אלייך, תני נא לי לשתות, כי אתה שאלת ממנו, ונתן לך מים חיים. ותאמר אליו האישה, אדוני, אין לך כלי לשאוב בו, והבאר עמוקה, ומאין לך איפה מים חיים? אתה גדול מיעקב אבינו? אשר נתנו את הבאר הזאת, ויש ממנה הוא ובניו ובעירו. ויען ישוע ויאמר אליה, כל השותה מן המים האלה ישוב ויצמא, ואשר ישתה מן המים אשר אנוכי נותן לו, לא יצמא לעולם. כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למכור מים נובעים לחיי העולמים. ותאמר אליו האישה, אדוני, תדע לי המים ההם, למען לא אצמא עוד, ולא אוסיף לבוא הנה לשאוב. זה כמובן רק חלק מהמפגש המיוחד של ישוע עם האישה השומרונית. אז בואו נעבור, אחזור לשלושת הפסוקים הראשונים וקצת נתעכב עליהם. ויהי כאשר נודע לאדון כי שמעו הפרושים אשר ישוע העמיד והדביל תלמידים הרבה מיוחנן, ואולם ישוע לא הדביל כי עם תלמידיו, ויעזוב את ארץ יהודה וילך שנית הגלילה. אז מה אנחנו בעצם קוראים כאן? לאדון נודע שאותם פרושים, ולא רק הם, הכהנים, כל הממסד הדתי בעמנו ישראל, התחיל לשמוע מהמוני העם שהרבה אנשים הולכים אחרי ישוע ונטבלים באמצעותו. השמוע התפשטה ברחבי הארץ. ואם במשך מספר שנים יוחנן המטבילה במרכז העשייה הרוחנית מול המוני העם, פתאום הופיעה דמות חדשה, ישוע האדון, והמוני העם נוערים אחריו. וכשהוא שומע, כשהוא מבין שהשמועה התפשטה לכיוון הפרושים, מה כתוב פסוק 3? ויעזוב את ארץ יהודה וילך הגלילה. והשאלה שלנו לשאול היא שאלה מאוד מעשית. למה ישוע הרגיש את הצורך בעקבות השמועה שהוא שמע לעלות לגליל מהמקום ששם הוא בא כדי לבשר בארץ יהודה? מה הסיבה? הרי ישוע הוא בא כדי להפיץ את אור האמת להמוני ישראל, ובעקבות משהו שהוא מרגיש באמונה, ישוע לא עשה שום דבר, אנחנו לא נפסיק לחזור על זה, מנפשו, לא משום שהוא פחד חלילה, כלום. ישוע עשה נטו את רצון אביו, שיכנס לנו עמוק לראש, הלוואי עלינו כולנו שנתקרב לעוצמה ולגבורה, הלוואי, הכל פרפקט. ואני שוב שואל, למה הוא הרגיש את הצורך לעלות לגליל? לדעתי הסיבה היא מאוד פשוטה, היא גם כתובה במקומות שונים, אני לא אתחיל לצטט. ישוע הבין היטב שהשטן בכבודו ועצמו יעשה כל שביכולתו כדי לפגוע בו בישוע באמצעות אותם פרושים, צדוקים, סופרים וראשיהם, עם כל מי שמתלווה. הוא יודע, הבין את זה היטב. ובאופן מיוחד שהם שומעים שהמון תלמידים נוערים אחר מרחבי העם, הוא הרגיש שהזמן עוד לא בשל למה? שיתפסו אותו, והוא ידע היטב שהוא מה מצפה לו. התעללו בו עד מוות. הוא ידע הכל מראש, שום דבר לא היה הפתעה בשבילו. ומי שזוכר במקומות שלו, עוד לא הגיע זמני, אפילו האחים שלו שלו, למה אתה לא לירושלים להפיץ את האמת שלך, כביכול עודדו אותו להפיץ את הבשורה. הוא עשה את זה בסתר, מי שזוכר, הוא הבין שעוד לא הגיע הזמן. כך שישוע פועל עם המון חוכמה רוחנית, הוא לא מנסה להתגרות, לעשות מאומות, פרובוקציות, שהפרושים יבואו, יתפסו אותו, ולא נעים להגיד, יוציאו את דינו למוות. ואני חשבתי שגם מהדוגמה הזאת להתנהגות של ישוע, אנחנו אומרים ללמוד לקח רוחני. ואני אגיד לכם מה הלקח שאני, לפני שנים הבאות כבר הבנתי והרגשתי עמוק בליבי. תראו, אנחנו מצד אחד, בשום פנים ואופן, לא צריכים לחשוש מלהעיד על אמונתנו. מאמין שפוחד להצהיר שהוא מאמין, אני קשה להגדיר אותו ממש מאמין בגילוי לב. זה באופן טבעי, זה החיים שלנו. זה מה שאנחנו מאמינים בראשונה, אחר כך אנחנו יתר הדברים. ובאופן הכי טבעי, אנחנו אומרים להעיד, גם במילים, גם במעשים, על אמונתנו. זה מצד אחד. אבל אין לעשות את הפעילות הזאת עם המון חוכמה רוחנית. אני אומר, המון חוכמה רוחנית. אם מישהו מעלה בדעתנו שאנחנו עכשיו נגיד קבוצה של אנשים מהקהילה, נתארגן ביחד, נלך לאזור של בני ברק, שהוא רווי באנשים דתיים חרדים, נבוא עם שלטים גדולים, אנחנו יהודים משיחים, ישוע הוא המשיח, ונעשה הרבה הרבה, מה שנקרא, פעילות חיצונית בולטת לעין, שתגרום לפרובוקציה, אני בטוח, שתוך דקות, לא שעות, דקות, יקיף אותנו עשרות ואולי מאות דתיים, ובמקרה קיצוני הם גם יעשו בנו לינץ', ואני לא מגזים במה שאני אומר. אז מישהו יגיד, אני מאמין בישוע. אני עכשיו עוד את פולוס מספר 2, או פולוס מספר 3, או פטרוס. אני לא עושה חשבון. אני בא ומציע על אמונתי בגלוי. כל השאלה אם זה נעשה בהדרכת רוח הקודש, זאת השאלה. אני אומר לכם, אם אדם פועל בבשר כדי להוכיח שהוא רוחני, שהוא מציר על אמונתו, זה האתגר שלו, הוא עלול לעשות טעויות מאוד חמורות. אני יודע, זה רק כדוגמה קטנה. גם משה, גם אני, שבמשך עשרות שנים היינו במסגרת חינוכית, פעלנו המון חכמה עם התלמידים שלנו. אני לא אמרתי בגלוי שאני מאמין בישוע לתלמידים שלי. כששאלו אותי, כמובן שלא הכחשתי, אני לא מעלה דעתי להכחיש את אמונתי, שלא יבלות, אבל לא יפצת בצורה יזומה. דיברתי על אלוהים, על האמת, על הצדקה, על היושר. תאמינו לי, היו לי שם שורים שחצי משהו היה חצי דרשת, אני לא מגזים. אבל לא דיברתי על ישוע. נתן לי הרבה דוגמאות מהחיים שלי, איך אלוהים פועל, ומשתמש ומברך אותי, בכל דרך שאין להעיד עליו, זה החיים שלנו. אין לנו משהו אחר להגיד לבני אדם. שאלוהים ייתן לנו את החוכמה, את התבונה, להיות הכלים באדם שלו, בלי פרובוקציות מיותרות. ואני אומר לכם, לא סתם, אני לפני שנים הכרתי כמה מאמינים, בייחוד בתחילת דרכם, שהבשר הפעיל אותה בדרכים שונות, ואני לא אתחיל לפרט, רוצו להוכיח לפני מאמינים, אנחנו לא עושים חשבון. אנחנו מבשרים בכל מצב, בכל מקום, בכל תנאי. וכשאדם פועל בבשר, הוא עלול לטעות, לעשות דברים לא נכונים, והפעילות שלו תהיה מבורכת להבינו שבשמיים. זה ככה בקצרה עבורנו. ונמשיך הלאה. פסוקים 4 ו-5. והיינו לעבור בארץ שומרון, ויבוא לעיר מערי שומרון ושמה סוחר, עם ממול חלקת השדה אשר נתנה יעקב לבנו ליוסף. אז ישוע התכוון להגיע לגליל. ותסתכלו במפה מהאזור שם ביהודה כדי לעבור לגליל, הדרך הקצרה ביותר הייתה מה? לעבור דרך ארץ שומרון. ממש בדרך, בקו ישיר, וישוע החליט לעבור דרך המקום הזה שנקרא שומרון, להיפגש, כפי שנראה בהמשך, להיות בקרבה עם השומרונים. אני כבר רוצה לומר שרוב עמנו ישראל השתדל לא לעבור דרך ערי השומרון, באזור של השומרונים, משום שהיה מתח מאוד גדול במשך מאות שנים, בין היהודים והשומרונים. ולכן היהודים העדיפו או לעשות איגוף מימין או איגוף משמאל, אם הם רוצים להצפין קדימה לכיוון הגליל, ובלבד שלא לעבור דרך המקום שהשומרונים התגורו בו. וישוע, שלא כמו רוב האנשים, מקבל את ההחלטה, בהדרכת האב כמובן, לעבור דרך שומרון, לפגוש את האישה השומרונית שבדקות הקבועות נתעכב על השיחה שלה עם ישוע, כדי שאלוהים יפעיל אותו בסופו של דבר לבשר לאנשים האלה שהיו בשומרון השומרונים. זו הסיבה שהוא נהג כך, בהדרכת רוח הקודש. סוחר, אני פשוט רוצה להדגיש, זה השם הקודם של שכם, כפי שמוזכרת על שמה סוחר, זה בעצם אותו שכם שאנחנו מכירים בימינו. וחשבתי כמה דקות להתעכב על השומרונים, אם חלק מאיתנו לא מכיר את הקבוצה הזאת בעמנו ישראל, הם לא משכים לעם ישראל כפי שנראה, אבל קבוצה שלא קטנה של אנשים שחמים בתוכנו באזור השומרון, ונקראים שומרונים. מאיפה הם הגיעו אלינו השומרונים? בואו נראה. בשנת 722, פשוט ליקטתי את המידע במקומות שונים, לפני הספירה, שימו לב, כבשו האשורים את הממלכה הצפונית של ישראל, מה שנקרא עשרת השבטים, והגלו מן האזור את רוב האנשים העשירים, המלומדים ובעלי השלטון, ואת פשוטי המתנים הן אישור במקומם. מה היה האסטרטגיה של האשורים? הם היו בתקופתם אחת המעצמות הגדולות בעולם, והם עבדו מה שנקרא בשיטת הפרד ומשול. כל מקום שהם כבשו, הם תוך זמן יחסית קצר, לקטו בעיקר את האנשים המכובדים, העשירים, החזקים, מקורבים לשלטון, ריגזו אותם והגלו אותם למקום אחר לגמרי, מרחק של מאות ואלפי קילומטרים מהאזור שבו הם שכנו. זו הייתה הטכניקה שלהם. וכל זאת למה? שבתהליך של זמן לא התחילו למרוד בהם. ראו שאם הם כובשים איזה שטח וכל אנשים נשארים באותו מקום, צפוי בתהליך של זמן כמה שנים, בייחוד שהם מפעילים לחץ כבד של מיסים על התושבים, שתיווצר איזה מרידה, זה תופעה ידועה. אז הם נגעו בהמון הרמומיות. הם פשוט פיזרו לכל מיני מקומות שונים בעולם את האנשים שתפסו אותם, כדי שלא ייווצר שום סכנה של מרד. וכך בדיוק הם עשו באזור שומרון, כפי שכתוב איפה שעשרת השבטים היו. את רוב האנשים, אמרתי, העמידים, הרציניים, המשכילים, הם הגלו למקומות שונים. ומה עשו בהמשך? השורים הביאו לשומרון, שאת העיר הבירה של הממלכה הצפונית, תערובת של עמים אחרים שהם כבשו, והטילו עליהם את משימת השלטון על אזור שומרון. מצד הם הגלו את מי שהיה בשומרון, אותם יהודים, במקביל ממקומות אחרים שהם כבשו, הביאו את הגויים עובדי האלילים לאותו אזור שנקרא שומרון. מה התוצאה? נוצר מקבץ של עמים שונים באותו אזור של שומרון, ולכולם ניתן שם אחד. מהו? שומרונים. אז אם נסכם את התופעה בשלוש, ארבעה משפטים. השומרונים זה בעצם, חלק גדול מהם זה גויים, גויים, שהיו עובדי אלילים לפני כן. והשורים דאגו שהם יגיעו לאזור הזה של שומרון, במקום היהודים ששכנו שם לאורך אלפי שנים, כן. זה הקבוצה הזאת של שומרונים. וחלק קטן מהם היו אותם יהודים שנשארו, אמרתי, פשוטי העם ועניים. אלה שומרונים בגדול, וכמובן שבמשך השנים הם עברו כל מיני תהליכים, אני לא אפרט יותר מדי. אני אמשיך ואומר, התושבים החדשים שבאו מהגלות, הביאו למען את אמונותיהם האליליות, זה היו עובדי אלילים. אז מה שקרה, בגלל מכות של טרפות על ידי אריות באותה תקופה, הם הגיעו למסקנה שלהם לעבוד גם את אלוהי הארץ, הדגשתי את זה באדום, כלומר את אדוני, כדי להיפטר מצרת אריות. נעצור רגע כאן. מה קרה? גם כל מה שאני אומר לכם כאן מופיע במלאכים ב' פרק י"ז, מי שרוצה יותר להתעמק, לא רציתי להרחיב יותר מדי. אלוהים דאג לשלח בהם אריות, ממש אריות שיתחילו לטרוף בהם, בין הגויים עובדי האלילים, והם רואים שהתופעה לא מסתיימת, הם ישר הבינו שזה מכה שכתוב על אלוהי הארץ. אנשים האלה מאוד מוזרים, חשבו שלכל מקום יש את האלוהים שלו, מעבר לכל האלילים שבהם האמינו. אז הם אמרו לעצמם, אם אנחנו מקיימים כזאת מכה קשה של אריות שטורפים בנו, גם אנחנו נאמין באלוהי הארץ, אלוהי היהודים, שומשו האלוהים של המקום הזה. זו הייתה ההבנה הרוחנית שכלית שלהם, אם אפשר לומר. ואז מה קרה? כהן שהוחזר מהגלות נדרש ללמד אותם את התורה. השורים דאגו מיוזמתם, בעקבות הלחץ שהופעל עליהם, להביא את אחד הכהנים שהוגלה מאותו אזור והיה במקום כלשהו במלאכה של אשור, החזירו אותו בחזרה לשומרון כדי שיעבור בין הגויים, רובם היו גויים, ומה ילמד אותם? את האמונה באלוהי ישראל. זה בדיוק מה שקרה. כל זה אגב מתואר, מי שרוצה, במלאכים ב' פרק י"ז. מה התוצאה? הם שילבו באמונתם את עבודת אלוהים, אך המשיכו לעבוד את האלילים. אגב, זה לא רק אפיין אותם, מי שקורא את התנ"ך, זה אפיין חלק מאוד גדול ממי? מעמנו ישראל. הם לא פעם שילבו את עבודת אלוהים עם האלילים. מה אמר להם אליהו בזמנו? תפסיקו לפסוח על שני הסעיפים. אם האלוהים בשאו אלוהים, תאמינו בו. הם שיוו גם את אלוהי ישראל בכל התפיסה הרוחנית שלהם, כביכול, ובאותו זמן עבדו את האשרה, את הבעלים, את כל האלילים של הגויים. כך שזה לא רק אפיין את הקבוצה הזאת, לצערי, חלק גדול מעמנו ישראל לאורך הדורות, שילב את עבודת אלוהים כאילו עם עבודת האלילים. איך התייחסו היהודים אל השומרונים? הם ראו בשומרונים עם טמא, העובד כולל הנקרא בדרכו לשם צורכיהם הפרטיים. יהודים דתיים התרחקו מהשומרונים בעוד לחילונים, היו קשרי מסחר מינימליים איתם, שמרו על קשר מאוד מאוד מצומצם. ונתייחס במיוחד לתקופת ישוע, נשאר הקרע והריחוק בין יהודים לשומרונים, כשהפרושים והסופרים, אתם זוכרים, רצו להקלט ישוע, מה הם אמרו לו? אתם זוכרים? שומרוני אתה ושל בך. כמו שהיום לעתים קוראים ליהודי בשם ערבי כדי לגנות אותו, להשמיץ אותו, היה מקובל בתקופה של ישוע, וכינו אותו את האדום בשם שומרוני, איזה סוג של כינוי גנאי, שהוא לא ממש שייך למנו ישראל. ואם אני רק אומר כמה מילים בקצרה, אגב, כשאני למדתי בתיכון בזמני, בזמנו, היה לי בכיתה אדם שהוא היה משומרוני, אני זוכר שקצת צוחחתי איתו על האמונה, בזמנו, עשה כל בחור נחמד, במובן האנושי, ומה שאני הבנתי ככלל, הם לא מאמינים בכל התנ״ך, אלא רק בתורה, כדאי שנכיר את זה. כשאני אומר תורה זה חמשת חומשי התורה. בנוסף, הם לחלוטין לא מקלים לא את התלמוד, את הגמרא, את המשנה, את כל מה שנקרא תורה, שהם לחלוטין לא מקבלים. וזה לזכותם, כן? רק את התורה, הבעיה שלא מקלים את הניבים ואת הכתובים, שזה בעייתי. תדעו לכם שהיו מקרים, לפני שהתפתחה שיחה יותר עמוקה, אנשים שהכירו אותי, חשוב בהתחלה שאני שומרוני. למה? משום שאני לא מאמין בתורה שבעל פה. כולנו לא מקבלים את התורה שבעל פה, אנחנו מדגישים. זה חוכמת בן אדם, יש שם המון עיוותים, בוודאי. כמובן שמי שקצת מגיע יותר לעומק, יודע שהאלוהים שבו אחרונים זה אב, הבן ורוח הקודש. אז זה ממש בקצרה לגבי השומרונים, לא רציתי יותר מדי להכיל. ונעבור לפסוק 6. ושם באר יעקב, וישוע היה עייף מן הדרך, וישב לו על הבאר, ועת כשעה השישית. ישוע מחליט, כמו שאמרנו, לעלות צפונה, ואז הוא מגיע בדרך לבאר בשם יעקב. איזה יעקב? יעקב אבינו. וממש באזור הזה הייתה אותה באר שיעקב בזמנו חפר, וכתוב על ישוע שהוא היה עייף מן הדרך, והוא התיישב ליד הבאר באיזה שעה? בשעה השישית. אז כן, טכני לחלוטין. השעה הראשונה בתקופה ההיא של רומא הייתה 6 בבוקר, השעה הראשונה, ומכאן אנחנו למדים שהשעה שהייתה בסביבות 12 בצהריים. באמצע היום ישוע מגיע אל הבאר, עייב, אני יכול להוסיף גם צמא, ועל ככה כמה מילים. ישוע עם כל העוצמה הרוחנית שלו, איך כתוב? כל דעת אלוהים הייתה בקרבו, כל אוצרות החוכמה והדעת מצד אחד, אבל כבן אדם, כבשר ודם, היה לו את כל המוגבלות האנושית שיש לכל אחד מאיתנו, וחשוב שנזכור את זה. ישוע לא עשה שום פלא מיוחד עבור עצמו, בפירוש לא. הוא לקח על עצמו את המגבלות שלנו, וכי שאנחנו עייפים, הוא היה עייף. וכי שכולנו צמאים או רעבים, ישוע היה צמא ורעב. הוא לא עשה לעצמו שום הנחה, גם אב לא עשה לו שום הנחה. ולכן אמר עליו, הוא המנוסה כמונו, אך ללא חטא. וכאן בפירוש שלנו כותבים שהוא היה עייף, ובהשאר נראה שהוא גם היה צמא. ובין כל הקושי האנושי שהוא עבר כמונו, מה לזכותו? ולו פעם אחת הוא לא חטא. אני מאחל לנו כולנו שככל שנגדל באמונה, נגדל בפרי, בגבורה של הרוח, נתקרב לאט לאט לדמות האדם. ונמשיך לפסוק 7-8. ותבוא אישה משומרון לשאוב מים, ואמר אל ישוע, תני לי לשתות, כי תלמידיו הלכו העירה לקנות אוכל. אז כשישוע נמצא שם ליד הבאר, פתאום מגיעה אישה שומרונית משומרון. ואז ישוע מגיע אותו לפנות אליה, ומבקש ממנה, תני לי לשתות. כפי שכתוב, התלמידים באותו זמן הלכו לעשות קניות באזור, ישוע נשאר לבד, והוא מבקש שתועיל, אם כבר בא עם דליים לשאוב מהבאר, שתועיל גם לתת לו לשתות. בקשה צנועה. בואו נראה מה התגובה של האישה. ותאמר אליו האישה שמעוני, אין יהודי אתה, וככה תשאל ממני לשתות, ואנוכי אישה שמעונית? כי לא יתערבו היהודים עם השומרונים. היא מאוד מופתעת מהעובדה שישוע פונה לה כיהודי ומבקש ממנה שהיא תיתן לו לשתות, הרי היא שומרונית. איך היא אומרת? לא יתערבו היהודים עם השומרונים. עצם פנייתו של ישוע אליה, אולי גם כאישה ואולי כשומרונית, מאוד הפתיע אותה. היא לא קלטה מה פתאום הוא מתנהל בצורה כזאת. בואו נראה את תגובתו של האדון. ויען ישוע ויום אליה, לו ידעת את מתת אלוהים ומי הוא האומר אלייך תני נא לי לשתות, כי אתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים. תראו כמה זה מיוחד התשובה של ישוע בעקבות מה שהאישה אומרת. הוא לחלוטין מתעלם ממה שהיא אומרת. את מי זה מזכיר לנו? את המפגש של ישוע עם נקדימון. גם נקדימון התחיל לתור שאלות מיות עד ישוע, התעלם מהם. וגם מזה כדאי שנגמד לקח רוחני. כשאנחנו מתחיל לפתח שיחה לאמונה, לפעמים אנשים ינסו להוביל אותנו. אני אומר לכם, ניסיון של הרבה שנים, בכל מיני פינות, עם המון חוכמה רוחנית, נתחמק, חבל על הזמן ועל האנרגיה, להתחיל להתפלסף שעות על שטויות, בשביל מה ובשביל מי, ועם חוכמת רוח הקודש ישר להתמקד באמת, בישוע, בסליחת חטאים, כל עקרונות האמונה שלנו, עם תבונה וניסיון שאנחנו מקבלים מרוח הקודש, כדי שהשיחה תהיה בונה, מועילה ומבורכת. וכך בדיוק עושה האדון. הוא לחלוטין לא מתייחס לשאלה התמועה שלה ואומר לה, לו ידעת שני דברים, נשים לב, מתת האלוהים ומי האומר אלייך תני נא לי לשתות. מה בעצם ישוע אומר לה? אם היית מודעת איזה מתנה מיוחדת את יכולה לקבל מאבינו שבשמיים, אם היית יודעת, ובנוסף מי הוא זה שנמצא כעת מולך? מי האומר אלייך? תני נא לי לשתות. מה היית עושה? שאלת ממנו ונתן לך מים חיים. אם היית קולטת, מי עומד בפניך? זה אני. ומה אלוהים רוצה לתת לך? איזה מתנה באמצעותי? מה היית עושה? היית מבקשת שאני אתן לך לשתות מים, ואני הוספתי באדום חיים. נשים לב שישוע לא אומר לשתות מים, אלא לשתות מים חיים. וכפי שנראה בהמשך הדו-שיח בין ישוע לאישה, הדבר היחיד שמה היא קלטה לגבי המים, דבר אחד, מי שתייה רגילים. אנחנו נראה לאורך כל השיחה. ישוע אומר לה בעדינות מים חיים. היא לא קוראת את המושג מים חיים. שלה יש מים לשתייה. מה זה מים חיים? ונראה את זה בהמשך. פסוקים 11-12. מה תגובת האישה לדברי ישוע? ותאמר אליו האישה, אדוני, אין לך כלי לשאוב בו, והבאר עמוקה. ומה לך איפה מים חיים? אתה גדול מיעקב אבינו, אשר מתנו את הבאר הזאת? ויש ממנה הוא ובניו ובעירו. נשים בתגובה של האישה השומרונית. אין לך שום אמצעי לשאוב את המים. היא רואה שישוע לא נמצא עם זה דלי, זה חבל כלום. והיא אומרת, הבאר עמוקה, 10-15 מי, לך תנו נדע כמה עומק הבאר. בטח הוא לא יכול לתקוף ולהתחיל לשאוב מים. ואז היא אומרת לו, אם זה המצב, איפה תביא מים חיים? מאיפה? אין לך שום אמצעי טכנית לעשות זה, פיזית. ומוסיף, האם אתה גדול מיעקב? והם הכירה את יעקב על צמח התורה, אשר נתנו את הבאר הזאת, הוא חפר אותה בזמנו, והוא שתה ממנה, והבנים שלו, ועירו זה המקנה שלו, כלומר, הוא באמת, בזכותו אנחנו שותים מהבאר הזאת, אבל מי אתה? אתה יותר גדול ממנו? שתעשה איזה פלא ופתאום תשאב את המים בצורה פילית, היא עדיין מתמקדת בדבר אחד, מהו? המים לשתייה. בלבד. בוא נראה תגובת ישוע. ויען ישוע ויאמר אליה, כל השותה מן המים האלה ישוב ויצמח. ואשר ישתה מן המים אשר אנוכי נותן לו, לא יצמא לעולם. תראו איזה חוכמה יש לישוע בדברו. הוא מדגיש בפניה את ההבדל בין המים האלה שעליהם היא מדברת, האישה השומרנית, זה מי השתייה של הבאר, ובין המים שהוא רוצה להציע לה לשפוט. מה ההבדל? הוא מסביר. מי שישתה מהמים האלה שבבאר, מה יקרה לו? הוא ישוב ויצמא. כולנו יודעים שאנחנו צמאים, אנחנו שותים שתיים, שלוש, 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 מלהרוות את צימוננו שלא נתייבש. אבל מה לעשות? עוברים כמה שעות, עובר יום שלם, אנחנו שוב צמאים. ככה לא יברא אותנו. מי שלא יודע, שיקבור יומיים שלושה, בכל אנחנו נמצאים בתנאים קיצוניים של חום גבוה, אנחנו עולים למות מצמא. הגוף מתחיל לפתח תהליכים לא פשוטים של התייבשות, מגיע שלב בלתי הפיך שאדם פשוט מת. שמענו לא פעם על תינוקות שמשאירים אותם 3-4 שעות במכונית סגורה ומוצאים אותם מתים או כמעט מתים והם לא שורדים. השתייה זה צורך קיומי לכל בן אדם בעולם הזה. הוא שותה, הוא נותן את הנוזלים לגוף, כעבור כמה שעות הוא חייב עוד פעם למלא את עצמו במים. זה צורך קיומי. ולכן יש אומר, מי ששותה את המים, הוא ימשיך להיות צמא, זה רק שאלה של זמן. אבל מי ששתה את המים שאני נותן האדון, לא יהיה צמא לעולם. המים יהיו בקרבו, תרם נראה, מקור נובע של מי חיים. הוא לא יהיה זקוק לשוב ולשתות. בואו נראה מה התגובתה של האישה השומרונית. סליחה, לפני זה. ואז הוא מסביר ואומר, המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למכור מים נובעים לחיי העולמים. נשים לב שהפעם ישוע תורך להסביר לאישה שהוא לא סתם ייתן מים. המים שהוא ייתן יהפכו בתוך הבן אדם ששותה אותם למה? מקור של מים נובעים. הם לא ייתנו לו נוזלים לכמה שעות והוא יהיה צמא, אלא המים האלה יהפכו למקור חדש, חדש של מים נובעים. ומה ייתנו לבן אדם? לא חיים, חיי עולמים. האם האישה שעוד מבינה על מה ישוע מדבר? בואו נהיה תגובתה. ותאמר אליו האישה, אדוני, נא לי את המים ההם, למען לא אצמא עוד ולהוסיף לבוא הנה לשאוב. אנחנו עמומים. ישוע מדבר על מים שהפכו למקור חיים בתוך הבן אדם, ייתנו לו חיי עולם, היא עדיין מעולה על דבר אחד, על המים לשתייה, והיא לא מבש לומר לאדון, עד רבה, תן לי את המים המיוחדים שאתה מסוגל לתת. אני יותר לא יצמאה, ואז מה זה יחסוך ממני? לא אוסיף לבוא לשאוב. היא אמרה, אני אהיה מסודרת. השאירת לי כאלה מים מיוחדים, שמהיום הזה ועלה, אני לא אזדקק לבוא לאותה באר ולשאוב מן המים. עכשיו, שלא נזלזל, בבית של כל אחד מאיתנו יש היום מים זורמים, אם זה לשתייה, אם זה למקלחת או כל צורך אחר. התרגלנו. אנחנו חיים במציאות, אני אומר לכם, יותר מדי נוחה וקלה. אני אומר את זה בכל רם. ומשנה לשנה כולנו, אני אומר לכם, ואני מזהיר אותנו, עלולים להיות מאוד מפונקים, ואני אוהב להשתמש בביטוי, מפונדרקים. יותר מדי טוב לנו, קל לנו, נוח לנו. ואחד הדברים שעלינו ללמוד, להעריך את מה שיש לנו. אנשים בתקופה היא כדי לשתות, שזה צורך קיומי, לפעמים מצחיל לבזבז שעה או שעתיים, ללכת ממקום למקום, ולאישה בגילה לסחוב דליים מלאים מים, תאמין, זה לא קל, ופשוט שוקל כמה קילו. וזה לא פעולה שעושים פעם בשבועיים. כל יומיים שלושה צריך לספק מים. ולכן היא הייתה כל כך מרוצה מהמחשבה שישוע עדיין יספק למים מיוחדים ויותר לא תזדקק לשאוב את המים. מכאן אנחנו עוברים לחלק החשוב ביותר. מהי המשמעות הרוחנית של דברי ישוע המשיח לגבי המים המיוחדים שהוא יכול לתת לאישה? אבל זאת שאלת השאלות. אז בואו נרמה, כתוב לנו באותה בשורת יוחנן פרק זין, פסוקים 37-39. בואו נקרא את זה. והי ביום החג האחרון הגדול, עמד ישוע ויקרא לאמור, איש כי עצמה יבוא נא אליי וישתה. המאמין בי כדבר הכתוב, מבטנו ינערו נערי מים חיים. וזאת אמר על הרוח אשר ייקחו המאמינים בו. כי טרם ניתן רוח הקודש, יד אשר ישוע עוד לא נתפעל. אז אנחנו קוראים פסוק 37. ביום החג האחרון הגדול עמד ישוע ופנה אל המוני העם, מי שיצמא יבוא אליי וישתה. והשאלה שנשאלת, מה זה החג האחרון? כתוב יום החג האחרון. אתם יודעים שיש שלושה חגים מאוד מיוחדים בעם ישראל, פסח, שבועות, סוכות, זה שלושת הרגלים, וכמו שאני אמרתי, סוכות זה החג האחרון, מי שלא יודע. ומי שיודע, בסוכות החג עצמו הוא שבעה ימים, ראשון עד שביעי, ומה יש בסוף החג השביעי, ביום השמיני? שמיני עצרת. אנחנו כיהודים כל שנה מציינים גם את שמיני עצרת, זה יום שבתון מיוחד. אנחנו מבינים שזה סמל למילניום, לא ניכנס לזה עכשיו, בקצרה. וביום המיוחד הזה של שמיני עצרת, ישוע פונה להם, מי שצמא יבוא אליי ואני אתן לו לשתות. וישוע מוסיף ואומר, המאמין בי כדבר הכתוב. מה זה דבר הכתוב? מי שמאמין בי, בהתאם למה שכתוב בדבר אלוהים, דבר הכתוב זה דבר אלוהים, מה יקרה לו? מהבטן של האדם הזה שיאמין בי, ינערו יצאו נערות של מים חיים, בתוך קרבו שלו פתאום יהיה מקור של מים חיים, מים נובעים. וב-39 ישוע מסביר על מה מדובר. זאת אמר על הרוח, איזה רוח? רוח הקודש, אין רוח אחרת, אשר ייקחו המאמינים בו. כפי שכתוב, בשלב הזה, אף אחד מהאנשים שהאמינו בישוע, כולל תלמידיו, כולל פטרוס, שאלוהים גילה לו שהוא בן אלוהים המשיח, ובשלב הזה אף אחד מהם לא נגבל ברוח שנזכור את האמת. רק אחרי שישוע נצלב ועלה לשמיים בחג השבועות בפנטקוסט, כפי שאנחנו מדגישים כל פעם מחדש, אז ורק אז אלוהים שפך את רוחו בעוצמה כל כך מיוחדת על המאמינים בירושלים, לשונות של אש שקודם כל מזכירים בחג השבועות, ואז התחיל שינוי בלתי נתפס בהיסטוריה האנושית. אני בפירוש מדגיש, עד תבילת הרוח, זה תקופה אחת, מצליחת הרוח על המאמינים, מתחילה תקופה חדשה בהיסטוריה האנושית. ומה שעולה מהדברים שקראנו כעת, שאותם מים חיים שלהם מדבר ישוע, הוא מסביר לאישה השומרית, זה לא מים לשתייה, זה הרוח שאלוהים ייתן לכל אדם שמאמין בישוע ורוצה להתקרב לה. רוח הקודש, המים זה סימבול, זה סמל של רוח הקודש שישכון, שימלא את המאמינים בתקופה החדשה. בשאלה שנשאלת בכל זאת, ישוע המאמין בכתבר הכתוב, איכן בדבר אלוהים יש רמז על מה שכאן ישוע מצד, מבטנו ינרו נערי מים חיים. איפה זה מוזכר? כולל שהמים האלה הם סמל למה? לרוח הקודש. שאלה רצינית, ישוע מצטט כדבר הכתוב. אז בואו נראה. איכן כתוב שמבטנו ינרו נערי מים חיים? זאת השאלה. ושימו למה כתוב בישעיהו ממדלת, ממדלת זה 44, פסוקים 1 עד 3, שים להם. ואתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני עושך ויוצאך מבטן יעזריך. אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו. כי אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה. אצוק רוחי על זרעך וביחתי על צאצאיך. נשים לבצורה כל כך יפה שבתחילת פסוק שלו שכתוב אצוק מים על צמא ובהמשך אצוק את רוחי על זרעך. רואים יפה את הקשר בין יציקת המים, שזה בעצם סמל למה? לצוק את הרוח, לטבול ברוח את המאמינים בתקופה החדשה. ואת כל הנבואה הזאת מי אומר? ישעיהו בפרק מ"ד בספר שלו ישעיהו. כן. איזה הבטחה יש למי? איך זה התחיל? שמע יעקב עבדי וישראל בחר. אנחנו בזמן אנחנו עובדים עם משה שהאמונה התפשטה בין הגויים, ויש לנו תקווה חיה. יום יבוא, והנבואה הזאת שישעיהו אומר בפרק מ"ד תתגשם במלואה, במלואה. ואני כבר יכול לומר שכבר בזמן, מיד בפנטקוסט הראשון שבועות, היא כבר התקיימה במה? באופן חלקי. אנחנו קוראים ביואל פרק ג', מי שזוכר, שני הפסוקים, ואחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומו, בחורכם חזיונות יראו. וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההם אשפוך את רוחי, אומר את זה יואל הנביא. ומי מזכיר את הפסוקים המיוחדים האלה של יואל, אתם זוכרים? פטרוס השליח, אחרי שהם קיבלו הוא וכל יתר התלמידים את רוח הקודש שנח עליהם בדמות של לשונות אש, הוא פונה אליהם מישהו ואומר להם, מה שאתם רואים שלא יתפלו, היום מתמלה הנבואה שיואל הנביא כתב בנבואה. אלוהים הקשים את הנבואה באופן חלקי, אני מדגיש, על אותם מאמינים ראשונים שהיו בירושלים, הקהילה הראשונה, ובהמשך הוא שפך את רוח קודש על כל המאמינים האמיתיים מקרב עם ישראל. לצערנו זה לא קבוצה גדולה מדי, אבל בכל זאת, לאורך כאלפיים שנה, אנחנו כבר כאלפיים שנה אחרי ביאת האדון, קיבלו, אני מעריך, עשרות אלפים בקנה מידה של אלפיים שנה, את האמונה בישוע, כך אני מעריך. לא מיליונים, אבל אלפים רבים האמינו בישוע, עד עצם היום הזה. ואנחנו שיושבים כאן מתאספים, אנחנו שייכים לאותה קבוצה שלפי בחירת החסד של אבינו, קיבלנו את הזכות להכיר את האדון, להאמין בו ולהתאבל במתנה הכי גדולה שאדם יכול לזכות בעולם הזה. נוכחות אלוהים בקרבו, לא לידו, בקרבו ממש. אין ברכה יותר גדולה. אני לא יכול לחשוב שהרוח שלו בנו מפעיל אותנו את כל צורת המחשבה, ההתנהגות, הכל מודרך על ידי הרוח. כמקור נובע שלא נגמר. אלה החיים של מאמין שנגבל ברוח, גדל בו ומתעלך ברוח, עם כל הגבורה שהוא מקבל. ישוע אדון אומר לנו במתי פרק אי פסוק, שיש פסוק מאוד חשוב, כדאי שנזכור אותו. אשרי הרעבים והצמאים לצדקה, כי הם יסבאו. נשים את שישוע מדגיש, אשרים אל אותם אנשים שמה הם רעבים וצמאים לצדקה. ואני מעלה שאלה, כמה אנשים רעבים וצמאים לצדקה? אני בטוח שכל אדם נורמלי הוא רעב לאוכל וצמא למשקה. אני בטוח, אחרת הוא לא בן אדם נורמלי. והיו תקופות בשואה, אתם זוכרים, מי שראה תמונות לא נעימות, אנשים שהרעיבו אותם במשך חודשים, הפכו למוזליאום כאלה, פשוט לא נעים לראות את התמונות, הפכו להיות שלדים מהלכים על שניים, באמת, תמונות מאוד קשות. אלה שחררו אותם מהגזים, אלה שעוד לא נכנסו לתאים של הגזים לקראת, זה היה מחזה מחריד. אלפים רבים נראו כמו שלדים מהלכים, בקושי חיו. הרב יכול לשגע בן אדם, וכן כל אדם רוצה לאכול ולשתות. אדם שלא שותה הוא משתגע, הוא מת השפיות, הוא מתחיל לראות אלוסינציות, מי שיודע, הוא מתחיל לדמיין מים שהוא כאילו רואה שהם, הוא לא רואה אותם, הוא מפנטז את זה מרוב דיכאון ואומללות. אני לא שואל לגבי רף של אוכל וצמא למים, שלא יבנו, כמה אנשים רעבים לצדקה, לאמת, כמה, אני באמת שואל. הדבר שהכי הכי לא נעים, אני חייב להגיד לכם, שיצא לי במהלך לדבר באמת עם לא מעט אנשים, בייחוד אנשים מבוגרים יותר, שעברו את גיל 40-50, הם פשוט לא מעניין אותם. תקשיבו, הצדקה, האמת, משמעות החיים, תכלית, כלום לא מעניין אותם, פשוט לא. לא פעם אנשים בונים, תפסיק עם הפילוסופיה הגבוהה שלך, אמונה, מה יהיה, איך יהיה, תן לנו לחיות, תן היום, היום ליהנות, ארוחה טובה, לעשות דברים שאני אוהב, לממש את עצמי, תענוגות, תן ליהנות, היום. יש לי חיים, תן לי לחיות אותה כמו שבא לי, כמו שמתחשק לי. זה רוח העולם, אני לא נולדתי אתמול, תאמינו לי. זה הסלוגן. חיים פעם אחת, הסיסמה המטומטמת הזאת, תן לחיות הכי טוב שאתה יכול. לענג את הנפש, בשביל זה אני חי. העולם הבא? את מי זה מעניין? זה שטויות של בני אדם. זה רוח השטן שבא לידי ביטוי מהגרונות של אנשים אתאיסטים, חיים בשקר עצמי. יש להם את הכישרון כל ימי חייהם לדחוק את תודעת המוות. הם לא חושבים על המוות. הם כאילו יחיו לנצח, פרושים כאלה קטנים. הם לא יודעים מה מצפה להם, מה זעם אלוהים שיום אחד יפקוד אותם לנצח. אשרינו, אשרינו, שאנחנו שייכים לקבוצה של אנשים שרעבים לצדקה ולאמת. ויאמר להם ישוע, אנוכי הוא לחם החיים, כל הבא אליי לא ירעב, ואשר יאמין בי לא יצמר. ישוע מעיד על עצמו, אני הלחם של החיים, לחם מקור שייתן חיים לכל בדם שיאמין בי, ומי שיבוא אליי לא יהיה יותר רעב. ישוע מספק לכל מאמין אמיתי סובע רוחני שלם, שלם. כל מה שאדם זקוק בעולם הזה מבחינה רוחנית, כל הדעת, כל האמת, כולל הגבורה ברוח, הכל ניתן לנו כבנים ובנות שלו. אין דבר שישוע מחסיר מאיתנו בתקופה החדשה. אנחנו המאמינים האמיתיים בו. בחזון יוחנן פסוק 17 בכבית כתוב, הרוח והקלה אומרים בו, והשומע אומר בו, והצמא יבוא וחפץ ייקח מים חיים חינם. אז מה כתוב כאן? מי זה הרוח? רוח הקודש. והקלה. קלה אפשר אחרי זה גם להדת המאמינים, וגם בירושלים החדש הזה, קלת הסייף מי שכתוב. כל אלה מזמינים, אומרים בו, למי הם אומרים בו? לכל אדם שעוד לא החליט לפגוש את האדון. מזמינים כולם, כל אחד שיבוא אל האדון. השומע יאמר בו, כל אחד שנפגש עם האדון, יש לו היכרות איתו, הוא אומר למלא שעדיין לא הכירו את האמת, בוא, יש לך הזדמנות לבוא לעם. שהצמא יבוא והחפץ ייקח מים חיים. כדי להתקרב לישוע ולהכיר אותו, מה צריך להיות? צריך להיות צמא וצריך לחפוץ. זה דבר שבלב של בן אדם, לענות לבקשה הזו, או חלילה להקשות את הלב. והקריאה שלנו כולנו לכל בן אדם שיבוא, יש לו מתנה של מי חיים בחינם לנצח. להיות טיפש מוחלט לא לקבל את ההזמנה הזו, מה עוד צריך? אין הזמנה יותר נפלאה מזה מאשר לבוא ולשתות את מי החיים שישוע נותן. ואני אסיים בדברי ישוע בעצמו שאומר ביוחנן ג' חזון יוחנן פרק פסוק 20, ובזה נסיים. הנני עומד לפתח ודופק, ורק ישמע איש לקולי ופתח הפתח, אבוא אליו לשאות עמו ואבוא עמדי. מה מיוחד בפסוק הזה? אלה דברי ישוע. ומה הוא אומר לנו? אני עומד לפתח ודופק. ישוע ממתין בסבלנות ליד הפתח שבלב של כל אחד מאיתנו. בן האלוהים, נחכה בהמון סבלנות שאנחנו נפתח את הלב. זה אלוהים שבו אני מאמין. סבלנות, אהבה, חמלה אמיתית שבני אדם יבשו. ואני דופק. באיזה מטרה? שמישהו ישמע את הקול שלי, יפתח את הפתח של הלב, ואני אומר, אדון, אוכל לסעוד איתו, והוא איתי. זאת האמונה שלנו, להיות אחד עם האדון, ולמלוך איתו לעולמי עולמים.